מנכ"ל חברת קבוצת ישראל קנדה, מר עופר פלדמן, שלום לך.
אהלן, שלום, לכבוד רב הוא לי קודם כל להשתתף, תודה נתנאל על ההזמנה.
תודה לך שאתה איתנו.
אני אתקן אותך, זה כיף שזמנתם אותי, וגם היה כיף לשמוע את הרעיון, לפחות את הסוף שלו,
כן.
על ידי זה שגם בממשלה מבינים היום, שהיזם הוא יכול להיות פתרון, והוא לא רק מישהו שצריך להילחם עליו,
נכון.
או נגדו, אלא מישהו שאם מצרפים אותו לטובת המאמץ הלאומי, אפשר להגיע להישגים מרשימים מאוד.
נכון.
גם ובעיקר לטובת דיור להשכרה, שגם שם אני מברך. רק שתדע שהדיור להשכרה בצפון ובדרום לא יפתור את המצוקה הגדולה באזורי הביקוש. זה גם, זה לא במקום.
אתה רואה איזה דרך, אני אקח את הסעיפה של המשפט שלך, ליצור אזורי ביקוש חדשים? למדינה היום יש מספיק כוח כמדינה ליצור אזורי ביקוש? מה שקרה בחול אגב.
תראה, התחלת איתי אולי בנקודה הכי מעניינת שאני יכול לדבר איתך עליו, למרות שזה לא ליבת הפעילות של קבוצת ישראל קנדה, אנחנו מאוד מאוד חזק באזורי הביקוש.
נכון.
אבל אני יכול להגיד לך שגם באזורי הביקוש יש אזורים שהם לא מתחילים כאזורי ביקוש, ואז מגלים שהם אזור ביקוש. אנחנו אחראים לכמה פרויקטים, אתה יודע, זה שוב להבדיל, אבל כך עכשיו לדוגמה, מקום פה מיטאון תל אביב, שהוא נמצא בין איילון לדרך נמיר, וכשאנחנו התחלנו שם אמרו לנו מי ירצה לגור פה, בין שני הכבישים המרכזיים ביותר אולי בישראל והסואנים ביותר, ואותו להפוך לאזור ביקוש, אמנם יותר קל מאשר פריפריה, אבל הכל אפשרי. אני חושב שיצירתיות ברמה, אתה יודע, לצאת בחוץ לקופסה באמת, בתוספת לזה שהביקוש וההיצע לא יכולים להיפגש בארץ, כלומר, אתה צריך להיות יצירתי בשוק שהקליינטים חייבים לקנות אצלך. השילוב הזה יכול להביא ליצירת אזורי ביקוש. אני לא רוצה לדבר על הקלישאות של ברור, צריך להביא את התחבורה וצריך לספק תעסוקה, בוודאי שגם זה נכון.
אבל באמת אם אני לוקח את המשפט שאמרת, אתם ההוכחה, וכאן מקצה שבחך בפניך, באמת קבוצת ישראל קנדה ובניהולך, הוכחתם שאתם יכולים ליצור יש מאין, אבל אם גוף פרטי, גם ציבורי, נקרא לזה נסחר בבורסה, אבל גוף בסופו של יום חברה פרטית, חברה יזמית שהצליחה ליצור אזורי ביקוש בעצמה, אין שום סיבה שמדינה עם כל הכוחות שלה לא תוכל לעשות את זה, אבל כמו שאתה אומר, זו סוגיה לדיון אחר. תן לי לשאול אותך, איך נאמר, את השאלה שהתכוננתי אליה. קבוצת ישראל קנדה, קבוצה גדולה, יש לכם עשרות פרויקטים, עשרות אלפי יחידות דיור, תקן אותי, אולי אתם כבר רוכזים ביותר. איך פגשה אתכם המלחמה האחרונה, ואיך היא שינתה את ההסתכלות שלכם קדימה? אני בטוח שהתשובה הזאת שלך היא תשובה שנושאים אליה עיניים הרבה יזמים ששומעים אותנו.
כן, כן. קודם כל, זו שאלה מצוינת, ויכולה להיות, בוא נגיד, הייתי מקדיש לה איזה תוכנית, אפילו הייתי אומר איזה פודקאסט, אולי ספר, רק על החודשים האחרונים שעברנו.
נכון.
ואני מדבר עכשיו, אתה יודע, חשוב לדבר על מה שבאמת חשוב, ויש לנו חיילים שלוחמים, ויש לנו חטופים ושבועים, אני מניח שאת זה נשאיר תוכניות אקטואליה אחרות, אבל נכון. חשוב לי גם לומר את זה.
שמח שאלית את זה, וכולנו ליבנו איתנו.
נכון. נכון. אז אני אדבר על גזרתנו הצנועה, אך משמעותית צריך לומר. תראה, אנחנו, אתה יודע, כשאתה רואה שערה גדולה, והשערה הזאת התחילה עוד עם העלאות הריבית, צריך להגיד שהגענו לתוך מלחמה, אולי במצב הכי מאתגר שהיה לשוק הזה, כי זה שוק שנשען הרבה מאוד על מימון ועל מינוף, לא רק של יזמים, אלא גם של הלקוחות עצמם. המילה משכנתה, אם אתה מחליף אותה במינוף, פתאום אתה מבין שכולנו ממונפים ברמה כזו או אחרת, כי אין איך לקנות נדל"ן אחרת. אז אנחנו הגענו למלחמה בתוך גשם. אנחנו את הסערה הזאת התחלנו בתוך סערה. ואני יכול להגיד לך שני דברים. אחד, בהחלטה פרטית שלנו, אני כמובן לא לבד פה, יש פה צוות גדול, ובעלים חזקים, ושותפים גדולים, וחברה ציבורית, אז גם הציבור איתנו. החלטה הייתה ללבוש חליפת שערה, לשים את הכלים הכי טובים שעומדים לרשותנו, לעלות לספינה הזאת ופשוט לפחות נגד הגלים בכל הכוח. אנחנו מאמינים שמי שנשאב מחכה שהשערה תעבור בנמל, הסירה שלו יכולה להתהפך.
דווקא בנמל היא תתהפך, יפה.
ברור, זה אגב נתון שאפשר להסתכל עליו גם בדוגמאות אחרות. אנחנו פשוט יצאנו לעבר הגלים, והאמנו כמו שהיום אנחנו מאמינים, היום זה קצת יותר קל לומר את זה, שהביקוש בארץ זבת חלב ודבש הוא משהו שהוא לא נגמר, ובמקום שבו הנשמה והכסף והגודל וההיצע נפגשים, אי אפשר להפסיד, ואין כמו הנדלן במדינת ישראל, ואין לנו מקום אחר. שים לב שכל ההיסטוריה שלנו היא סביב הלנד. אנחנו כל הזמן סביב הנדלן פה, וצדקנו, היה קשה באוקטובר, מאוד. מי ש... אתה יודע, אנשים לא יודעים תישאר פה מדינה, אני אומר דברים ש... ששמעתי פה מאנשים שהיו בתוך תהליך.
וואו.
ובכל זאת מצאנו שיש הרבה מאוד אנשים שגם רוצים קצת הזדמנות והרגישו שיש אותה, וגם אנשים שמבינים שהם צריכים לחזק.
נכון.
תושבי חוץ, הפתעה מאוד גדולה. ומחירות בעיר ירושלים, שעשינו, זה כבר לא סוד, כן, חברה ציבורית, ככה ממש התחלנו, עוד לא נגענו בפרויקט גדול שלנו בירושלים, וגילינו שוק ענק, שרק רק, רק מחכה שיבנו לו משהו טוב ואיכותי, וזה לא משנה לו אם יש מלחמה ויש קשיים, כי עם הנצח הוא לא מפחד משום דבר.
יפה.
בטח לא בעיר הנצחית ירושלים.
נכון.
אבל יכול לספר לך גם בעיר לא נצחית, כמו תל אביב.
היא סוג אחר של נצחיות.
ירושלים, כן. אתה לא תאמין מה קורה. וחזרנו למחירות בכל הכוח, אנחנו לא יהירים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ופותחים שווקים חדשים ואנשים חדשים, אנחנו מוכרים הרבה ובכל הכוח.
יפה. קודם כל זה מילים שהן מעודדות לכשעצמן, בין אם אנחנו מדברים על נדלן, ובין אם אנחנו מדברים על המדינה היקרה שלנו בכלל.
חד, חד, חד משמעית.
אז יפה ומשמח לשמוע את זה ממך. בוא נדבר באמת רגע במשפט אחד על מה שהזכרת. הזכרת את ירושלים. אני יעיד, אני עובד. ועובר כמעט כל יום ליד הפרויקט הזה, וזה פשוט תענוג לראות את מה שאתם הולכים לעשות שם. זה משקף באמת איזושהי הסתכלות חדשה מעניינת שלכם, כי הפרויקט הזה לוקח את כל האזור, אין ספק, את כל אזור הכניסה לעיר יחד עם כל מה שקורה מסביבו, למקום אחר לגמרי.
בוא אולי לטובת המאזינים, אם זה בסדר לך, אני רק אסנחרן אותם למה שאני ואתה מכירים, כי אתה עובר כל יום, ואני במחשבות שלי עובר פעמיים ביום, וגם פיזית. בית החולים שערי צדק ההיסטורי שנבנה על ידי ציוני גדול בשם משה מוריץ וולך אי שם ב-1920 והפך להיות מוסד שאני חושב שאין הרבה אנשים שלא מכירים אותו, אחר כך נהיה רשות השידור, אבל תמיד היה לו דבר אחד מאוד מעניין, הוא ישב במיקום מטורף. יש לו בניין אחד היפים בעיר לשימור שבנו אותו אדריכלים לטובת בית חולים, אבל הוא בניין מרשים בכל פרופורציה וקנה מידה, והאמת היא שיש אותנו שקצת חששנו לגעת בעיר, כי אתה יודע, גם יש לנו עירת קודש מאוד גדולה.
כן, וצריך לומר שזה היה, זה היה פחות אזור הפעילות שלכם באותו זמן, והבאתם את עצמכם בפול כוח, והבאתם משהו מיוחד מאוד, אין ספק.
נכון, אני חייב לומר שגם מצאנו עירייה כל כך קואופרטיבית, ושהדאגה שלה לאזרח באה לידי ביטוי גם בעבודה מול יזמים, ואותנו... אתה יודע, בתוך הפרויקט הזה נכנסים כל כך הרבה טובת הציבור, גם בשטחים ציבוריים, גם בבית כנסת, גם בבית ספר, גם בגני ילדים, גם ברחובות שישרתו את הציבור. אז לפעמים זה עובד ביחד, זה מתקשר לתחילת השיחה שלנו.
יפה.
וקיבלנו על עצמנו משימה, כמו שעשינו בתל אביב, אני אסביר אולי מה זה המילה מיד-טאון. מיד-טאון זה משהו שקיים בכל עיר גדולה בעולם, זה מסמל קודם כל את המיקום מרכז העיר, ופעם שנייה הוא מדבר על עירוב שימושים, על היכולת לעבוד ולגור וליהנות ולבלות ולקנות ולצרוך תרבות ולקבל אורחים במקום
מדהים.
אחד.
הכל במקום אחד.
נכון.
דבר מדהים, ואני ממליץ למי ממאזיננו שעובר שם להסתכל. אופר, אני חייב לשאול אותך לסיום, כי מסמנים לי פה בהפקה שקצת קוצרה לנו התוכנית, ואנחנו, כמו שאמרת, זה רק התחלה לקראת דברים נוספים שיהיו בהמשך. המלצה קצרה ממך תן לנו איזה המלצה במשפט אחד למשקיע ששומע אותנו ונסיים בזה.
תראו, אני אגיד לכם ככה, אין כמו מדינת ישראל, אין כמו ארץ ישראל. אנחנו פה, אני אומר את זה לא בגלל הציונות, כי משקיעים של פילנטרופיה זה דבר אחד, ומשקיעים שמחפשים לעשות כסף זה דבר אחר. אני אומר לכם, מחירי הנדלן, בגלל אנטישמיות גואה בעולם, בגלל התחלות בנייה, ובגלל שאנחנו מאוד מאוד מוגבלים פה, ובגלל גידול האוכלוסייה, ישראל תמשיך להוביל את טבלת ההשקעות העולמית. אני אומר לא פחות מזה, מי שיכול לקנות באזורי ביקוש, הייתי מציע לו להישאר, תל אביב, ירושלים, זה יותר בטוח, אבל זה יקר. גם בפריפריה זה דבר מצוין לעשות. אני ממליץ לאנשים להישאר פה, ולא להתפתות וללכת עם חברה חזקה, זה תמיד אני אומר לכולם.
זה נכון, זה נכון. עופר, נתת לנו גם תקווה בהתחלה, גם תקווה בסוף. תודה רבה לך על הדברים, לכבוד הוא לנו.
תודה לכם.
ונשתמע עוד. תודה רבה.
להתראות.